טוב, שבוע טוב וחודש טוב. אז שוב, חודש טוב ושבוע טוב וזמן טוב שיהיה לנו בעזרת השם. מי שיש לו חושים רגישים, אז הוא מרגיש כבר את המעביר, את השנה החדשה ממשמשת, הוא בא, וזה, יש לנו אפשרות לעשות התחלה חדשה, להתחיל מחדש, וזה אחד הדברים היותר בריאים שיש בחיים, שיש את היכולת בעצם להתחיל מחדש ולא להישאר תקוע במצבים הקודמים שלנו שפעמים מעיבים עלינו. כמובן שלא היינו יכולים לעשות התחדשות אם הקדוש ברוך הוא לא היה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והדבר הזה שאנחנו לומדים לקראת ראש השנה על ההתחדשות וכל התקופה הזאת של הימים הנוראים שבעצם בא להשריש בתוכנו התחדשות מתוך חשבון נפש. אי אפשר לעשות התחדשות בלי חשבון נפש, אחרת על מה תתחדש? חשבון נפש הוא חלק מההתחדשות, זה לא צריך להיות משהו כל כך כבד ומכביד ומאמיס, אלא חשבון נפש הוא חלק מההתחדשות. אי אפשר לעשות התחדשות בלי חשבון נפש. כל אדם נורמלי עושה חשבון נפש, אם יש לו עסק, יש לו, תמיד טוב לעשות חשבון נפש ולעשות את התיקונים לפני שנופל עליך הברוך, לפני שנופל עליך המכה. אתה חייב לעשות, כל אדם נורמלי שיש לו עסק, יש לו מפעל, יש לו משפחה, הוא עושה חשבון נפש מדי פעם, מה קורה, מה קורה במערכות היחסים, מה קורה עם הכסף. עושה חשבון, דבר נורמלי, התורה מלמד אותנו, והמעגל השנה מכניס לנו לתוכנו את העניין הזה, מאמן אותנו, הייתי אומר, לחשבון נפש. חשבון נפש, אני אומר עוד פעם, חיובי, מתוך רצון להתחדשות. אז הימים הנוראים האלה, הם לא רק באים בתור משהו נקודתי, דיברנו על זה הרבה פעמים, בתור משהו נקודתי, שבתקופה הזאת אנחנו יכולים לעשות חשבון נפש. בתקופה הזאת יש אור מיוחד של חשבון נפש והתחדשות, אבל הוא בא לומר לנו שנמשוך את זה לכל השנה, לא רק בראש השנה. אנחנו מקבלים מנה ערכית של הערך הזה, כמו שבפסח אנחנו מקבלים מנה של חירות, הערך של חירות, ואנחנו בעצם מושכים את זה למשך כל השנה. עובדה שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים כל יום. כל יום מזכירים את יציאת מצרים. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שהערך הזה של החירות, החירותיות ולא התלותיות, היא צריכה להשתרש בינינו, בתוכנו, בחג החירות. אנחנו צריכים לשים לב לזה בחג החירות ולמשוך את זה לכל השנה. כנ"ל גם נושא של ההתחדשות וכל הנושאים האחרים של החגים, הם באים לתת לנו, לחבר לנו מצברים לערך מסוים שילווה אותנו בעצם כל השנה. אז אין כמו מסכת אבות לעניין הזה, כי מסכת אבות היא מסכת המוסר של התנאים, היא ספר המוסר של התנאים. וספר המוסר, מוסר זה משון ליישר, סין ושין מתחלפים, כן? סמך ושין מתחלפים, סליחה. הלימוד המוסר בא ליישר אותנו. אם אנחנו מתיישרים על ידי לימוד מה טוב ומה נעים, ואם לא, החיים מיישרים אותנו. כי יש זרימה בריאה בחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב ובריא, ואנחנו רוצים להיכנס לזרימה הנכונה הזאת, וזה נעשה על ידי מסכת אבות, שהיא ספר המוסר של התנאים. יש לנו הזדמנות ללמוד מגדולי עולם איך באמת להיות אדם טוב וישר. ספר דברים, אם תשימו לב, אחד הדברים שחורזים את ספר דברים זה ועשית הטוב הישר. זה המשימה העיקרית שלנו, זה המשימה העיקרית של לימוד התורה ועשיית המצוות, להחזיר אותנו, להשיב אותנו לישרות הפנימית שיש לכל אדם. בעצם אדם נולד ישר, נולד טוב. אנחנו מנסים על ידי הלימוד לחשוף את זה. אז אנחנו צריך תוות היא המסכת הנכונה לקראת הימים האלה, ובכלל למשך כל השנה. דבר נוסף שיש במסכת אבות שכבר אמרנו כמה פעמים, ואני חוזר על זה, כי זה בכל זאת התחלה חדשה, רוצה לשים את המגמות והתכלית שלנו לפני העיניים כשאנחנו מתחילים את השנה החדשה. זו הסיבה שיש לנו גם פתיל תחלת, אתם יודעים, להסתכל כל הזמן, כל יום, על התכלית. כן, זה טוב להסתכל כל הזמן על התכלית, ולראות את התכלית מול העיניים שלנו. ומתוך זה לנהל את החיים שלנו. רציתי להגיד עוד משהו, שכחתי. זה היה הקדמה למשהו. טוב, מקווה שנזכר. כן, אז ככה. אז אנחנו ממשיכים במשנה הבאה שהפסקנו בזמן הקודם. כל משנה היא עומדת בפני עצמה, ברוך השם, ויש לה נושא בפני עצמו. ולימוד בפני... כן, עכשיו נזכרתי. למה חשוב ללמוד מסכת אבות? מסכת אבות או ספרי מוסר שלומדים, זה אומר לי שאני רוצה לתעל את כל הלימוד תורה שאנחנו לומדים למקום של התנהגות נכונה, של להיות אדם טוב וישר. כי כל הלימוד תורה שלנו הוא לא לימוד של אוניברסיטה לתארים או לדעת, אלא הלימוד הזה זה בשביל שאנחנו נהיה אנשים טובים וישרים. לכן כשאדם לומד ספר מוסר הוא כאילו אומר לעצמו, אני לא לומד באוניברסיטה, אני לומד להיות אדם טוב. אז בואו נראה, הכותרת שנתתי לשיעור הזה, למשנה הזאת, זה התייחסות נכונה למצבים רגשיים חזקים. אנחנו רוצים שאדם ישלוט עם השכל שלו על החיים שלו, לעומת הרשעים שליבם, לעומת הרשעים שהם ברשות ליבם, אז הצדיקים ליבם ברשותם. אנחנו צריכים לדעת את זה, שיש לפעמים מצבים של רגשות מאוד חזקים שטורפים אותנו. כן, אנחנו נראה פה, נדבר פה על כעס, על פחד, על בושה, כן, כל מיני רגשות מאוד חזקים שבאותו רגע הם טורפים לנו את האישיות שלנו ולא מאפשרים לנו בעצם להתגבר עליהם על ידי השכל. השכל משותק. כשאדם מפחד, השכל משותק. כשאדם מתבייש, השכל שלו מנותק. כשאדם אבל, השכל שלו מנותק. השאלה, איך עומדים נכון מול הדבר הזה? צריך לדעת את זה. צריך להכיר את עצמנו. אז בואו נראה, משנה י"ט, יש מקומות שזה משנה י"ח, בפרק ד', שזה הפרק שאנחנו נמצאים בו, אומר רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אז קודם כל, למה אל תרצה את חברך בשעת כעסו? לכאורה, כעס, מצב של כעס בין אנשים, מצב לא טוב. אדם טוב רוצה מיד לסדר את העניינים, שהוא לא יכעס עליי, שאני לא יכעס עליו, לעשות שלום. אז למה אל תרצה? אדרבה, תרצה. כן, הדלתות סגורות, בדיוק. כן, בסדר. כן, כן, האנטנות סגורות, נכון? האנטנות שלו סגורות, החלונות שלו, הדלתות, הוא סגור. תהיה חכם, אתה רוצה לעשות שלום? אתה יודעת איך לעשות את זה? זה לא שלום, יש הרימה של חבר'ה על הדשא, אתם מכירים את השיר הזה? שיר השלום. חושבים ששלום עושים על ידי זה שמרימים דגלים של שלום. זה לא ככה, שלום זה מלשון שלמות, וצריך לדעת איך עושים את זה. לפעמים אתה צריך להיות, לעשות מלחמה בשביל שלום. למשל, אנחנו רואים למשל את פנחס, כן? בשביל שלום הוא היה צריך להרוג את המעשה הנוראי הזה שעשה ראש שבט שמעון. זה חשוב שלו, כן? ראש שבט שמעון עם נסיכה של המדיינים, כן? זה צעקה, זה אמירה חזקה לפני פתח המשכן, כן? שאנחנו הקדושה היא לא, זה לא דבר חשוב, אין קדושה בעולם. ורק על ידי זה שהוא היה, שכולם היו משותקים, ואחר לעשות מעשה חריף, זה יצר את ה, את ה, את ה, את ה, את המהלך הזה. כמו שאומרים, צריך להקות בברזל שהוא חם, נכון? צריך לדעת, זה חוכמה גדולה, מתי ללכת בצורה רכה, מתי ללכת בצורה קשה, כן? אז צריך להיות חכם, אנטנות סגורות. אתה רוצה לפייס, חכה שיעבור הזעם, כי בזמן שאדם זוהם, אתה לא יכול לדבר איתו, הוא לא שומע אותך. להפך, כל מילה שלך מכיסה אותו שבעתיים, נכון? אז אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, גם כן. אדם יש לו צער, נפטר לו מישהו קרוב, כואב לו. בוא תנחם אותו, קשה לך לראות אותו מצטער, חבל לך עליו שהוא מצטער, למה לא תנחם אותו? אנטנות סגורות, אתה לא יכול לנחם אותו. להפך, אומר פה תפארת ישראל, תסתכלו, מספר 2. אתם רואים מספר 2? אנחנו, יש איזה גמרא ארוכה פה, ומיד אחרי הגמרא כתוב, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. רואים את זה? אומר, התפארת ישראל אומר, דעד רבה, כשיראה שאין אדם מצטער בצערו, יצטער יותר. יש פה סברה נפלאה, עמוקה, בוא נתבונן בסברה הזאת. מה זה לנחם בדרך כלל, אתה חושב? שאתה רוצה להראות לו שהדבר שקרה, זה לא כל כך נורא. יש בזה איזה תכלית, יש בזה איזה מטרה, כן? וזה מנחם, למשל, אדם חס וחלילה שנהרג לו בן חייל בצבא, כן? אז בזכותו, אנחנו חיים פה, בזכותו מדינת ישראל ממשיכה, בזכותו לא יהיה שואה שנייה, כן? יש בזה צד של מנחם, כן? אני לא רוצה להרחיב בזה, דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל לכאורה הניחום בא קצת לתת ביאור, שהדבר הזה לא כל כך נורא, ולא רק שהוא לא נורא, זה זכות אולי אפילו גדולה. זכות. זכות גדולה שבן אדם נוסע על הכתפיים שלו את הצער של עם ישראל, כן? שבזכות, לא בזכות המת, גם בזכות הבן אדם עצמו, ההורים שסובלים, והאחים שסובלים, והמשפחה שסובלת, בזכות זה אנחנו חיים פה. אומר התפארת ישראל שזה לא ככה, לפחות לא בשעה הראשונה, לא בזמן שמתו מוטל לפניו, דהיינו, הוא עוד לא נקבר. זה הכוונה, נכון? אחרי שהוא נקבר, הרי כן מנחמים, נכון? עושים שורה ומנחמים, לא יודע, של אשכנזים ככה, ספרדים זה גם ככה? לא עושים ככה, כן. על כל פנים, הוא אומר פה משהו, אם אתה מנסה להמעיט מהצער שלו, הוא אומר, רגע, אתה לא מצטער איתי. זה בתת הכרה, זה לא שהוא אומר את זה לעצמו. אתה לא מצטער איתי, זה לא כואב לך. למה אתה מנסה להקטין את זה? עכשיו תהיה איתי, זה כואב, תכאב איתי. אולי זה הניחום היותר גדול. כן? זה מובן הסברה הזו, זו סברה מאוד דקה. גם באבלות, גם קודם אמרתי לגבי, יש הבדל אם בן אדם חס וחלילה, יש מת שמת לו סתם באיזה תאונת דרכים, לבין בן אדם שמת לו מישהו בצבא. זה לא אותו אבל, זה לא אותו הרגשה, וזה לא הרגשה באותו רגע. זה הרגשה שאדם נושא אותה כל החיים שלו, בדיוק. הוא מרגיש שהוא נתן משהו לעם ישראל, את הדבר הכי יקר שלו לעם ישראל. יש בזה, עם כל הכאב, יש בזה גם הרגשה שאני נתתי את חלקי למדינה, לעם ישראל, לטובת הטוב. כן. אמרנו כמה פעמים, בכל זאת אני אומר, מה זה בבניין ירושלים תנוחמו? מה זה מנחם אותי בבניין ירושלים? מה זה מעניין את הבן אדם שמת לא מת, שבבניין ירושלים הוא ינוחם? אלא שבניין ירושלים זה המצב השלם של האנושות כולה, לא רק של עם ישראל. כן? המצב השלם, ואז רואים כולם איך כל הקלקולים בדרך וכל הבעיות בדרך, הם היו נדבכים שבנו את המצב המתוקן. זה נחמה ענקית, שזה לא סתם, הדברים הקשיים שהיו בדרך, זה לא היה סתם. למה הדבר דומה? אולי קצת יותר קרוב ללב, כן? בן אדם שנמצא במסלול של סיירת, כן? הוא שם יורק דם, כואב, בוכה, לא ישן, לא אוכל, כן? אבל שהוא מסיים את המסלול הזה והוא מסוגל להיות לוחם כזה שאולי מצליח להחזיר חטופים מאוגנדה, כן? לדוגמה, כן? אז כל הקשיים שהוא עבר במשך המסלול הזה, זה קשיים שבנו אותו להיות מישהו. הוא מסתכל על זה בשמחה, עם כל הכאב והצער והקושי. אז זה לגבי אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. ואל תשאלו בשעת נדרו. אדם נודר, זה גם כן מצב נפשי. אתם יודעים, אדם בדרך כלל שהוא נודר, הוא במצב נפשי לא פשוט. כן, תחשבו, מתי אדם נודר? למשל, אישה, למשל. לפעמים, מצוקה. בשעת מצוקה. פחד. כן, יש לך איזה פחד.
בשעת שמחה. בשעת שמחה הוא פשוט נודר.
גם שמחה הוא מצב רגשי מיוחד, דרך אגב, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, אבל בוא נשאר כרגע במצב הרגיל. למשל, הבעל כועס על אשתו שהאוכל בלי מלח. לא עושה לך יותר לאכול. אל תבקש ממנו יותר אוכל, לך לאמא שלך, לא יודע, לך תאכל במסעדות, אני לא עושה לך יותר לאכול. היא תרחה וזה, חסר קצת מלח, הוא צועק עליה. אז היא נודרת, שאני לא, יותר לא אעשה לך שום דבר. לא, אבל אני מסביר איפה את המצב הנפשי. המצב הנפשי של הנדר, כן? מאיפה הוא בא הנדר הזה? ואם אתה תשאל אותה באותו זמן, כן? גם כשהוא יהיה רעב, גם כשהוא יהיה רעב. גם אם הוא יפעס אותך, גם כשהוא יפעס אותך. אין, נגמר. כלומר, כל שאלה שאתה שואל בזמן שאדם נמצא במצב הנפשי הזה של נדר, הוא סוגר לך את הפתחים. אחר כך שנרגעים, והיא רוצה, במקרה הזה אולי, אבל הבן אדם רוצה להתיר את הנדר, נכון? אין פתח, לא, היא סגרה את כל הפתחים, כן? אולי זו דוגמה באמת לא טובה, דוגמה יותר טובה דווקא על אדם שנודר, כן? אז גם כן, הוא עכשיו במצב נפשי, שאני לא יודע בדיוק איך לקרוא לו, כן? ותכף אנחנו נראה, התפארת ישראל כן נותן לו שם למצב הנפשי הזה, לרגש הזה. גם כן, נכון לשתוק באותו רגע, נכון לשתוק, תניח לו, תן לו להירגע. הדבר האחרון, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אז אדם שנמצא בשעת כלכלתו, הוא מתבייש אם אתה תופס אותו, אתה רואה אותו, הוא מתבייש. הבושה הזאת לא מאפשרת לו להתרומם חזרה. אדם שחוטא ואף אחד לא יודע, יש לו אפשרות להתרומם. אדם שחוטא ויודעים, הקושי להתרומם מחדש הוא הרבה יותר קשה. רוב האנשים, מה שנקרא עבריינים, זה אנשים שחטאו ולא יודעים איך לצאת מהמקום הזה. ואם מישהו היה נותן להם פתח לצאת מהמקום הזה ולהראות להם שהם טובים למרות הכישלון, שהכישלון היה זמני ולא עצמותי, אז הוא יכול להוציא אותם מהמקום הזה. וסיפרתי כמה סיפורים על רב שהיה בבית סוהר, ויש לי עוד סיפור אחד, אבל אני לא רוצה לספר עוד פעם את הסיפור הזה, הוא ארוך, אבל זה הנקודה. הנקודה היא שאדם שהוא מתבייש, הוא נכנס לתוך קונחייה. לתוך קונחייה. וזה אולי היסוד של רבי נחמן, שרבי נחמן, היסוד שלו ברש פי ב', תורה רש פי ב', להסתכל על הנקודות החיוביות, זה בשביל הנקודה הזאת. אל תסתכל על האדם, על הדברים השליליים שלו, אתה מדכא אותו. תסתכל על הנקודות הטובות שלו, אז אתה נותן לו תקווה. נותן לו תקווה, והוא צומח מהמקום החיובי הזה. והדברים השליליים, אחר כך, הם נופלים מאליהם. צריך לדעת את זה. זה לא משהו גורף לגמרי. צריך לדעת, לפעמים יש לך תפקיד או משהו, יש מצבים שאתה חייב לראות וחייב לתפוס וחייב להניש. אבל באופן כללי, אל תשים עין בוחנת, בודקת של איזה רסר או שין גימל או שוטר על החברים שלך. תן להם כמו שאתה רוצה שיתנו לך בנפילות שלך, וכולנו נופלים, נכון? שבע צדיק ייפול, שבע פעמים ייפול צדיק וקם, ורשע באחד ייפול, כולנו נופלים. תן להם לקום. אל תחסום את הקימה שלהם. כן. וזה, הרגש פה הוא רגש של בושה. אתה מתבייש מפני האחרים שאתה לא בסדר, מתבייש מעצמך אולי גם. מעצמך אתה מתבייש. מה אני כזה? עשיתי ככה וככה, יכולתי לעשות ככה וככה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, אין תשובה לאנשים כמונו, כמוני. כל מיני אמירות פנימיות כאלה. מה? לא שמעתי. מנסה להיות? כן, כן, נוכח, כן, כן. נכון, זה לא רק בין הורים לילדים, זה גם איש לאשתו, ועם העובדים, כן, כן. אני מסכים איתך, אני לא חולק עליך. אני אומר רק שאפשר להרחיב את זה לכל מערכות היחסים. נכון. לפעמים צריך להעלים, פעמים שאתה מעלים אינך. כן, התעלמת, כן, פעמים אתה צריך להתעלם. כן, אז בואו נראה קודם כל את התפארת ישראל, בסדר? אז הנקודה הראשונה, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, זה ראינו, ואל תנחמנו בשעת שמיתו מוטל לפניו, ראינו. בואו נעבור ואל תשאל לו בשעת נדרו, רואים את זה? אנחנו דילגנו פה על הגמרא הזאת, יכול להיות שנחזור אליה בהמשך, יכול להיות שלא, נראה לפי הזמן. ובשעה שנודר, ודאי חפץ בנדרו מאיזה טעם, יש לו איזה טעם שהוא חפץ אולי לעמוד על שלו, שלא יקופפו אותו, וכשתאמר לו על דעת כך לא נדרת, ודאי ישיב לך גל על מנת כן נדרתי. דיברנו על זה לפני כמה דקות. ומה יעשה כשיתחרט לבסוף ותרצה לפתוח לו פתח להתיר את הנדר? הוא סגר את הכל. ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו, זה לא ראינו, כשנכשל לעשות דבר שלא כהוגן, לא תחשוב שתשקיט רוחו כשיראה אוהביו, כלומר שתהיה נוכח שם ותעזור לו להיות שם, כן? דעד רבה, יתבייש יותר על ידי זה. יתבייש יותר, ואחר כך הוא נופל לתוך הייאוש הזה, שמתוך הבושה הוא מאבד את התדמית שלו, מאבד את המקום שלו, והוא יתבייש, וזה מדרון חלקלק. ועל זה הזכרתי ליקוטי מוהר"ן. עכשיו עושה פה התפארת ישראל סיכום, סיכום מדהים, שהוא לוקח את זה, את כל ארבעת המקומות האלה, למקומות נוספים. ואנחנו יכולים גם להוסיף על מה שהוא אומר, ובואו נראה את הדברים. בואו תהיו איתי, תראו את הסיכום. מאוד 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 חשוב הדבר הזה, וזה יהיה לנו שביל ודרך לכל מערכות היחסים שלנו בחיים, להיות חכם. וזכר התנא דלת מיני מחשבות בוערות כלפידים. איזה ביטוי יפה, כן? דיברנו על רגשות חזקות מאוד שטורפות את האישיות של הבן אדם. אומר בוערות כלפידים. אתם זוכרים לפעמים את עצמכם שאתם כועסים? או שאתם לא כועסים אף פעם, רק אני כועס. כעס, כן. שאתה כועס. אבל, זה קשה מאוד אבל, על מישהו קרוב. מורה, כלומר פחדים, מה שנקרא היום גם בפסיכולוגיה, יש אנשים שיש להם פחדים, נכון? פחדים בלתי נשלטים, זה לא פשוט לחיות עם זה. והדבר האחרון זה בושה. ארבע דברים, כעס, אבל, נקרא לזה פחדים ובושה. הוא אומר, התפארת ישראל והוא הדין בכל דבר, בכל רגשות חזקים, מכל מיני סיבות, כן? אתה הזכרת שמחה, גם בזמן שמחה יש לפעמים רגשות מאוד חזקים שאתה לא יכול להשתלט עליהם, תכף נראה את זה. וכשיראה שום אדם אחוז בה, שאתה רואה אדם שהוא אחוז במחשבות או ברגשות בוערות כלפידים, לא יילחם נגדה. תמתין. חכה, עד יעבור זעם, עד יעבור הרגש החזק הזה. דלא די שלא יועיל אם אתה נלחם על זה מיד, אלא גם יזיק. ולכן לא יוכיח לאפיקורוס ישראל. דכל שכן דפקר תפי. כשאתה מתווכח עם בן אדם שהוא עזב את היהדות, אין לך מה להתווכח איתו. הוא כל הזמן ירצה להצדיק את המהלך שלו. כי הוא לא יכול להודות שהוא טעה, נכון? לא יעזור לנו, אנחנו רואים הרבה פעמים מתווכחים עם, עם אפיקורסים, מה יוצא מזה? יוצא מזה משהו טוב? אף פעם לא יוצא מזה משהו טוב. וכל אחד רוצה לנצח בוויכוח, והוא רוצה לנצח יותר כי הוא עזב, נכון? הוא גם, יכול להיות שהוא גם מפחד, הוא מפחד, מה, אם אתה צודק, אז הוא עכשיו יתחיל לשמור שבת, לא לעשן בשבת, להפסיק עם הסמים, להפסיק להסתכל על, על, על ברורות, אני התפילים, לקום בבוקר, סליחות, זה מאיים עליו. הוא לא יודע שזה לא עובד ככה, שצריך הדברים לעשות בהדרגה, וזה לטובתו, הוא לא יודע את זה. הוא עכשיו מאוים מהוויכוח שלך. מה שלא תגיד, זה לא יעזור לך. הוא יתווכח איתך, יכול להיות שהוא יעשה ממך צחוק, כן? תכף נראה את זה. וכל שכן, כשנזדמן בקהל עצים, כשאתה בא לקהל עצים, לעצים, זה אנשים שמזלזלים בערכים, כן? או בקהל שמחים. איך קוראים לך, רבינו? טוב, שכחתי את זה. כן, זה בדיוק. קהל שמחים. זה בדיוק כיוונת לדעתו. כשמחת תורה, או פורים, או בחתונה, רואה אותם עושים, או מדברים דברים שאינם ראויים, יעלים אינו וישתוק. כשבן אדם שמח, שמח, כן? זה גם כן רגש חזק מאוד, תשתוק עכשיו. אחר כך. תגיד לו. יש דווקא סיפור בגמרא שדווקא סותר את זה על שעשו שמחה יתרה בחתונה שלו, אז הוא שבר איזה כוס יתרה, כוס יקרה. כן? וזה, אבל פה לשבור כוס יקרה זה בעצם לערער, כן? זה לא דיבורים. זה שאתה שובר משהו יקר, זה פתאום שובר את המצב, כן? אבל זה מקרה קיצוני. אבל דיבורים לא עוזרים. דיבורים לא עוזרים. לכן תדעו לכם, לפעמים אתם שומעים שמכים משוגעים. אולי זה אסור וזה, אבל תדעו לכם שהם משוגעים שנכנסים לשיגעון, לפעמים זה צעקה. או איזה פליק משתק את השיגעון שלהם, או כדורים, או כדורים זה לא כל כך בריא. בדיוק. נכון, לפעמים צריך פליק חזק. נכון, ילד, אמרנו כמה פעמים שילד מכניס אצבע לחשמל. אתה תגיד לו לא, הוא יעשה דווקא, ילד קטן. אם לא תיתן לו פליק או משהו שמאיים עליו, אז הוא ימשיך. אז צריך לדעת את הדברים האלה ולא להיות ילדותי בעניין הזה. לפעמים צריך לתת פליקים, גם הקדוש ברוך הוא נותן פליקים, והורים שלא נותנים פליקים לילדים שלהם, שצריך, לא פליק אכזרי, אבל לא נותנים פליקים, הם אכזרים על הבנים שלהם. כמו שהפסוק אומר, חוסך שבטו, שונא בנו. שבטו זה לא חייב להיות דווקא פליק. זה יכול להיות גם צעקה או עונש, כן? זה, יש כל מיני שבטים. שבט לשונו. כן? כל מיני. כמו שכתב שלמה המלך עליו השלום, אל תוכח לץ פן ישנאיך. לץ, זה אדם שלא מעניין אותו הערכים שלך. הוא מעוניין להיות חופשי. הוא מעוניין להיות מופקר. הוא מעוניין לעשות מה שבא לו. אין לו כוח לשמוע את הדברי מוסר שלך. אין לו כוח לשמוע שיש מגבלות בחיים. זה לא מעניין אותו. זה מאיים עליו, ושזה דבר מאיים על בן אדם, מאיים על בן אדם, אין שם שכל. הוא ימצא דרכים, כל מיני מוניפולציות וכל מיני צחוקים, איך להמיס את הדברים שלך ולעשות צחוק ממך. כי זה מאיים עליו. זה מובן המילה הזאת, מאיים. כן? זה לא שאתה עומד עם מישהו על אקדח, עם אקדח, אבל זה כמו. זה מאוד דומה. כן. פן ישנאיך. וכמו כן, כשמזדמן עם ראש עקום, אנשים שיש להם ראש עקום, כי הם לא התחנכו עם ראש ישר, כן? התחנכו על דברים עקומים, על פרסומות, על סרטי תועבה, על סרטי אלימות. ואלימות זה לא רק עם אקדחים, כמו שאמרנו קודם. אלימות, יש סרטים, רוב הסרטים מבוססים על אלימות. זה יכול להיות אלימות של כסף, אלימות מסוג אחר. אבל העולם חושב שהכוח מנצח. ככה העולם חושב. אנחנו בעבר הנהר, אנחנו אברהם העברי, אנחנו יודעים שהטוב מנצח בסוף. ולטוב יש הכי הרבה כוח. אז אתה מזדמן עם אדם עם ראש עקום. מי זה ראש עקום? הוא מגדיר, הוא החושב את עצמו חכם. שמעתם? מי שחושב את עצמו חכם, הוא עקום. כי החכם האמיתי, הוא לא חושב את עצמו חכם. והוא יודע שתמיד יש לו מה ללמוד, הוא תמיד יודע להקשיב, ואם הוא רואה שהוא טעה, הוא יתקן. אבל הראש עקום זה אדם שהוא, מה שאני אומר, אין, מי שחושב אחרת זה... כן, יפה מאוד. כן. נכון. ונקרא בתנך, האיש הזה נקרא בתנך כסיל. זה הכסיל, שיש לו ראש עקום. החינמי רוצה לומר, אדם מצודד ונפרד במחשבותיו, לאדם כזה לא תסתור דבריו בפניו. כלומר, יש פה האדם הזה שהוא מצודד ונפרד במחשבותיו, כלומר, יש לו ראש אחר, ככה קוראים לזה. יש לו ראש אחר, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה? יש לו קודים אחרים, יש לו חשיבה אחרת. לאדם כזה לא תסתור דבריו בפניו, זה לא יעזור. הראש שלו חושב אחרת. הוא לא מבין מה אתה מדבר עליו, אליו. וגם חשוב לו אולי להיות צודק, דרך אגב, כי הוא יש לו סימן קריאה, כמו שאמרת, נכון? חשוב לו להיות צודק, כן? וקל וחומר לפני אנשים אחרים שלעולם הוא לא יודע, נכון? לפני אנשים אחרים, אתה רוצה לדבר עם מישהו, אם אתה עושה את זה ברדיו, בפופוליטיקה, לא יודע, כל מיני תוכניות כאלה, שם זה ג'ונגל. שם אתה לא, שם לא מתברר את האמת, כי בן אדם מרגיש שהוא אמר משהו לא נכון. מה, אני יצאתי טיפש? הוא יהפוך את העולם בשביל להראות שהוא צודק. זה לא מקום נכון בשביל בירור. המקום הנכון של בירור זה בבית המדרש, או בסגנון של בית המדרש. אמרנו שאנחנו אומרים בבית המדרש, נכנסים לבית המדרש, מה אנחנו אומרים? שלא נאמר על תמי טהור ולא על טהור תמי, וישמחו בי חבריי וישמח בהם. יש פה רצון לברר את האמת. אם אני טועה, אני רוצה לשמוע את השני, נכון? אבל אדם כזה, אל תסתור דבריו בפניו. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, באוזני כסיל, אל תדבר חוכמה. פן יבוז לשכל מלך. הוא יצחק עליך, אתה אומר לו דברים של טעם, הוא עושה מזה צחוק. הוא סותר כל דבר, כי שוב, הוא מאוים. מאוים, זה חזק, זה טורף אותו. וכך, וכמו כן, שתראה מי שמשבח בנו או מי ממשפחתו, וישאלך מה תשפוט אתה עליו, אז אפילו ידעת דבר של גנות, שים ידך על פיך. דאף ששאלך, חפץ הוא שתשבח ולא שתגנה. ולמה אתה עשה לו מחלת לב? וכן בכל דבר. בואו נראה את הסיטואציה הזאת. אתה נמצא בא לבר מצווה, כן? והאבא משבח את הבן שלו, כן? ואתה היית מורה שלו, כיתה א', ב', ג', ד', ואתה יודע מי זה התכשיט הזה, כן? ואבא משבח פה את הילד שלו, ויש לך על, על הלשון להגיד, מה אתה מבלבל במוח? אני מכיר את הבן שלך. תשתוק. למה? כי האבא רוצה עכשיו לקבל מחמאות. הוא לא רוצה לשמוע דברים לא טובים. או שתשתוק, זה גם לא כל כך טוב. או שתגיד גם כן את הדברים הטובים שיש בבן. בכלל זה תמיד טוב להגיד דברים טובים, זה כמו שאמרנו בהתחלה, אני רק ניסיתי לצייר את הסיטואציה הזאת, שאבא רוצה לשמוע דברים טובים, הוא נמצא במין אטרף כזה, נכון? הוא נמצא באיזה מצב כזה של שמחה ורצון לראות את הטוב של הבן שלו, אל תקלקל לו את זה, אל תעשה לו מחלת לב. אז ראינו שהתפארת ישראל לקח את זה למקומות נוספים. איך אומרים? חכם יוסף לקח, נכון? צריך לחשוב, להתבונן בדבר הזה. אם אני מסכם את זה, יש רגשות ויש שכל. אמרנו, רשעים הם ברשות ליבם. כלומר, הרגשות מנהלות להם את החיים. צדיקים, ליבם ברשותם, זאת אומרת שהם מנהלים את הרגשות שלהם. ומשתמשים ברגשות שלהם במקומות שנכון, במגבלות שלהם ובכמויות שלהם. כמובן שזה דרגה מאוד גבוהה, כן? זה לא... אל תתייאשו לי פה עכשיו, כן? אבל זה המהלך. המהלך הוא, ויש את זה בצורה מפורטת, שווה לקרוא את זה וללמוד את זה היטב בכוזרי, מאמר ג' פסקה ה' בערך, שמה יש שמה מי הוא הצדיק על פי הכוזרי, והוא מסביר שמה שזה אדם שמכיר את כל כוחות נפשו וגופו כולל הרגשות, כן, ויודע לפרנס כל צורך שלו, יודע לפרנס אותו, לתת לו את מה שהוא צריך,
כן,
וכתוצאה מזה גם לשלוט ולשלוט בהם ולא רק לשלוט בהם אלא לכנס את כל הכוחות שלו, גם הרגשיים וגם הגופניים וגם השכליים, למטרות הצודקות שהוא צריך ללכת אליהם. כלומר, אם אדם נותן מקום לרגש שלו במקומות הנכונים, כמו בתפילה למשל, כן, או בכל מיני מקומות אחרים, אהבת האישה, אהבת הילדים, אז האהבה הזאת, אם אתה לא חוסם אותה שמה, היא לא תתלבש על אהבות אסורות. כן? אז הצדיק הוא אדם ששולט בכל הכוחות האלה ונותן להם את המקום הנכון, וגם לפני כן מפרנס אותם, לתת להם את מה שהם צריכים. שם מביא דוגמה למשל הווכחנות שדיברנו קודם. כן? הווכחנות הזאת היא טובה. מתי? כשאתה בא לברר את האמת. יש מקום להתנצח ולראות מה נכון, מה לא נכון. אתה מוציא שם את הכוח הזה, כן? ואז אתה לא מתווכח כל הזמן עם אשתך ועם אנשים ברחוב, כן? אתה מתווכח איפה שצריך להתווכח, איפה שמבררים את האמת. לא במקומות ששם אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. לא שמעתי את ה... ודאי, יפה. נכון, 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 זה קורה הרבה פעמים שבאדם כועס והוא נכשל בזה, והוא כועס על עצמו שהוא כועס וזה מנפח אותו שבעתיים. כן, לך, תשב שם על הדשא, תאכל לך תשתה איזה כוס מים, לא יודע מה. נכון, נכון, נכון. אני רוצה להגיד לך שאני כהן, הוא אומר בקעת כהנים, וכשאני אומר יעשה לך שלום, אז בלב שלי אומר שלום בינך לבין ריבונו של עולם, שלום בינך לבין עצמך, ותוך זה שלום בינך לבין הבריות. זה, אני הוספתי פה עוד שלב, שאתה שלם עם ריבונו של עולם, אתה שלם עם עצמך, שלם עם הבריות. זה שלוש... נכון, מרש בבית. אז ברבי נחמן זה ברש בבית, מה שאתה אומר, בתורה רש בבית. אז אני ראיתי, שמעתי איזה שיעור, זה תורה משלימה, אני לא זוכר בדיוק, שזה מתחיל קודם כל מהשלום בינו לבין ריבונו של עולם, זה מה שמאפשר בינו לבין עצמו. שם הוא פשוט פרקטי, התורה הזאת הוא פרקטי, אבל זה מתחיל מכל המצוות בין אדם למקום, זה בשביל לכוון את המנגנונים פה שיהיו שלמים, וזה מה שמביא אחר כך גם לשלום בינו לבין חברו. אלה שרצו להישאר מוסרים ללא מצוות בין אדם למקום, זה לא עובד. כי אמרנו כאן, ומי שרע לו, אז הוא רע לאחרים. מי שטוב לו בפנים, אז הוא טוב לאחרים. אתה לא יכול להיות שלך יהיה רע, ואתה מתוסכל, כן? ואין לך גישה נכונה ומבט נכון על המציאות. אתה לא יכול להיות נחמד וטוב לאנשים, כי אתה... לכן לפעמים בן אדם שהוא, יש לו איזו שאלה מאוד חשובה בחיים, כן? ועד שהוא לא פותר אותה, הוא כמו אריה. אלא אם כן הוא יודע להגיד, יש לי בעיה, אני אלך לברך את הבעיה הזאת עם פלוני, עם אלמוני, עם הרב הזה, כן? עכשיו אני שם את זה בצד. אז הוא נרגע, כי הוא נתן איזה מקום וזמן לפתרון. אבל בן אדם שלא עושה את זה, יש לו איזו בעיה מאוד 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 שמטרידה אותו מול אנשים בדרך כלל שהוא אוהב או דברים חשובים, אז הוא כמו אריה, נכון? הוא כמו אריה. נכון. קודם כל הוא צריך לקבוע זמן לפתור את המחשבה הזאת שמטרידה אותו. זה לא מספיק רק זה. וגם מחשבה אחרת, אני אמרתי פעם, וראיתי את זה אחר כך אצל האדמו"ר מלובביץ' האחרון, הרבי מלובביץ' האחרון, שמשל, כשאתה, יש לך מחשבה תורדנית שאתה לא רוצה אותה, אז תבחר מחשבה אחרת, טובה, שאתה אוהב אותה, וכל פעם שזה קופץ לך התורדנית, תחשוב את הטובה. אני עשיתי את זה עם מוזיקה. יש כל מיני שירים מהעבר שלי שאני אוהב אותם. הם לא השתחררתי מהם. וכל פעם שהם עולים לי, אז אני בחרתי לי שיר אחר, שאני אוהב בקדושה, שאתה לא יכול לשיר שני שירים בבת אחת, והוא מוציא אותך החוצה מהשירה התמאה של הלהקות שהייתי שומע פעם, שהייתי צעיר, והיה לי איתם חוויות מאוד חזקות. זה דרך נכונה, וזה נכון במחשבות ובמוזיקה ובכל דבר אחר. מה אומר הרמב״ם, נדמה לי, לגבי אדם שחושב על עריות? שילך ללמוד תורה. אז המחשבה שלו בתורה היא מוציאה אותו מהמחשבה על העריות. טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן. ברוכים הבאים. בואו נראה פה מהרב קוק, מקור מספר 3, אני מקווה שנספיק משהו, אני אקריא את זה. זה מעין היה, קיצור של עין היה. רציתי קצת לטפל בכעס, כי הכעס הוא דבר שכל אחד מתמודד איתו. אמרנו, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. זו קצת נגיעה קטנה בעניין של הכעס. אני לא בטוח שנגמור את זה. אם לא, פעם אחרת. כן. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר, פני ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. פה מדובר, כולכם יודעים, על חטא העגל. כן, הקדוש ברוך הוא זועם או כועס על עם ישראל, כמו קלה שמזנה בשעת חופתה. ומשה עולה לפייס את ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תמתין. עכשיו אני כועס. תמתין עד שיעבור זעם, אחר כך אני אניח לך. Okay. יש על זה הרבה שאלות, מה הקדוש ברוך הוא כועס? זו שאלה קשה, כן? בואו נראה מה הרב קוק אומר על זה. יש פה הגמרא גם שואלת את השאלות, הגמרא ארוכה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לגמרא הזאת, יש גמרא יפה מאוד, יש הרבה מה ללמוד ממנה, גם לחיים, גם להתנהגות שלנו. על כל פנים, אנחנו מבינים קודם כל שהקדוש ברוך הוא דמות לחיקוי. כמו שכתוב, והלכת בדרכיו, נכון? אנחנו רוצים לדעת איך להתמודד נכון עם החיים, אז אנחנו מסתכלים איך הקדוש ברוך הוא מתמודד, מה הוא רחום, הפתה רחום וכולי, כן? אנחנו רואים פה, לומדים מהקדוש ברוך הוא איך להתנהג בשעת זעם. עכשיו יש עוד יסוד אחד מאוד חשוב. כל תכונה שקיימת בעולם, דיברנו על זה כמה פעמים, אם היא קיימת בעולם, יש לה מקום. גם אם היא רעה מאוד, אבל יש זמן מיוחד ומקום מיוחד ולאנשים מיוחדים שצריך להשתמש בה. אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מוליד אותה, לא היה בורא אותה. כן. דיברנו כמה פעמים על פנחס, דיברנו השיעור על פנחס. קנאות, מידה לא טובה. נכון? אבל בזמן מסוים, במקום מסוים, על ידי פנחס דווקא, שבא מתוך עם ישראל ולא מבחוץ, בא מתוך, כן? אז דיברנו על זה בתחילת השיעור, יש לזה מקום. במלחמה, אם אתה תהיה מתוק כמו דבש, אז יאכלו אותך, יאכלו אותנו ויאכלו את עם ישראל. עם ישראל שיש לו תפקיד, כלל אנושי, לבשר את הטוב בעולם, כן? לתקן את האנושות, להביא תקווה לאנושות. אתה חייב להיות אכזרי. זה מה שאומר הרב קוק פה בהתחלה. מבאר מרן הרב קוק, שלכל מידה שחקק הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, יש מקום וזמן. ואין אחת מהם שאפשר לומר הלוואי ולא הייתה כלל, וטוב העדרה לגמרי מנפש האדם. אין מידה שאתה יכול להגיד עליה, חבל שיש לי אותה, חבל שהיא קיימת בעולם, הלוואי ולא הייתה. זה סימן שאתה לא מאמין בריבונו של עולם, שכל מה שהוא ברא זה לטובה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא ברא וקיים בעולם שאין לו מקום. כי לא ברא הקדוש ברוך הוא שום מידה לחינם. ואפילו מידה רעה שנראית רעה, אני מוסיף, כן? כי בסופו של דבר גם המידות הרעות מובילות לטוב. כי הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, לא תצא ממנו רעה. פועל הכל לטובת האדם, לאנושות, לבריאה. ואם שם מידה כזו בנפש, בנפש האדם, אף שרעה היא בדרך כלל, בדרך כלל, והדגש עולה בדרך כלל, מכל מקום, אין לדחוק את המידה הזו באופן כזה שלא ליתן לה מקום כלל. זה יסוד מאוד חשוב, היסוד הזה. זה נכון לא רק במידות. אין דבר ואין תופעה ואין דבר שקורה בעולם. קראנו עכשיו פרשת השבוע, נכון? איך זה התחילה פרשת השבוע? ראה אנוכי נותן לך היום את הברכה והכללה. גם הכללה זה ממנו. ואם אתה מבין שזה ממנו, אז זה לא כללה. זה כללה רק למרית עין. אבל ההתמודדות שלך עם הכללה הזאת, או עצם מציאת הכללה בעולם, מאפשר לך לבחור בטוב. אתה רואה את התמונה של התוצאות של המעשים הרעים, של המעשים הלא נכונים. כן? אז הרשע נותן לך תמונה, אתה לא רוצה להיות שם. אני לא רוצה להיות שם. אלא צריך לתת לה את מקומה המצומצם ולהשתדל לתקנה. יש פה עוד יסוד אחד גדול. יש גם מקום מצומצם, וגם ההתמודדות שלנו עם המידה הרעה זה הטוב. כלומר, המידה הרעה באה בשביל שתתמודד איתה. וגם יש לה מקום מצומצם. זה לא בא לבחוק את הדבר הזה. ועל כן, בשעת כעסו, אין מרצים לו לאדם. שגם האדם השלם יכול לו לכעוס. צריך לדעת את זה. ולא להקות על עצמך. וצריכה מידת הכעס להימצא. רק שראוי לרצות מיד. כי בדרך כלל שאדם כועס, מסתתר מאחורי הכעס איזה ערך חיובי שהוא שומר עליו. כשאתה כועס על מישהו שנוסע כמו מטורף בכביש, זה בעצם אתה רוצה שאנשים לא ימותו. אתה רוצה שיהיה סדר בכביש. כלומר, הכעס מבטא משהו חיובי, אבל הוא מבטא אותו בצורה שלילית. לכן אתה צריך מיד לרצות את זה, ואולי צריך לעשות משהו עם זה. לחנך, אתה בתור מחנך, חנך את הילדים שלך, לא יודע, מי שיש לך כוח עליו, אתה מחנך אותו, שינהג כמו שצריך בכביש. אבל לא לומר שאין לכעס שום מקום, שאז מראה כאילו ברא הקדוש ברוך הוא כוח בנפש להרע בלבד, זה לא ניתן להאמר. אם תגידו מה שהרמב״ם אומר, וכל מיני ספרי המוסר, שכעס זה פסול לגמרי, זה סותר כאילו מה שהרב כותב פה, זה לא מדויק. א', אמרתי לכם שמאחורי הכעס יש נקודה חיובית, זה נקרא הכעס הקדוש, כן? וצריך פשוט לא לתקן מיד, דיברנו על זה כמה פעמים, אלא להבין שיש פה משהו שצריך לתקן אותו, וצריך סבלנות, זה לוקח זמן ולא מיד, המיד מוליד את הכעס. אבל, רגע, עוד דקה אחת, יש גם דבר כזה, מה שהרמב״ם כותב, כעס הפנים. כעס הפנים, כלומר, הכעס שאתה כועס בפנים, זה מחלת נפש, זה עבודה זרה. זה אתה מנוהל על ידי כוחות רעים. אבל כעס הפנים, לעשות את עצמך כועס כדי לפעמים... הצגה. כן, הצגה. לעשות את עצמך כועס לפעמים מול הילדים, או מול מפקד בצבא, או שוטר, מול עבריין תנועה, זה בשביל ליישר אותו. כן? זה בסדר גמור. יש לך ילד שמאחר. ספר לך סיפור, טוב, תיכנס, תשתדל לא לאחר. פעם שנייה הוא עוד פעם מאחר, שום ספר לך סיפור, אתה מזהיר אותו. פעם שישית הוא מאחר, אתה לא נכנס. ואתה מראה לו איזה חצי שעה או שעה פנים זועפות. כדי שידע שאתה רציני. זה לא שאתה באמת כועס עליו. אם אתה כועס עליו באמת, זה לא טוב. אבל אם אתה מבין שאתה חייב להראות פנים כועסות, איך אמרת קודם שדיברנו... לא, אבל איך אמרת קודם של... על דיבור שהוא כמו מכה. קודם... שבט לשונו, כן? אז פה שבט פניו, אתה מראה לו פנים של כעס כדי שידע שאתה לא מוכן להשלים עם ההתנהגות הזאת שהוא מאחר, אי אפשר לאחר כל פעם. זה גם יכול להיות עובד במפעל שלך, כן? אז יש מקום לכעס ברמה של העמדת פנים בשביל להשתמש בו. כן, מה רצית להגיד? רגע, הוא רוצה להגיד משהו, ידידיה. רוצה להגיד משהו? כן? אני רוצה לעצור פה, למרות שיש פה עוד כמה דברים, לא שלא ענינו עליהם. נשאר 5 דקות. אני חוזר למה שאנחנו עושים תמיד. אני מקווה שאתם לא כועסים עליי, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב. ישבנו פה שעה ולמדנו, כן? ממה אתם יוצאים? מה אתם לוקחים הביתה? מה אתם לוקחים להתנהגות שלכם עם האישה, עם הילדים? לא יודע עם מה, מה שאתם רוצים. גם עם השאלות, גם עם האמירות של דוב והערות של דוב המחכימות, וגם הערות של מישהו אחר. לא זוכר שמישהו דיבר פה כל כך, חוץ מדוב. נכון? כן, נכון. לא, אבל... כן, כן. היית מנצל? מה זה מנצל? כן. לא, כשהוא שמח, לא לנסות ליישר אותו. אבל אם בזמן שאנשים שמחים, אתה בתור מפקד, שאתה צריך להפעיל אנשים, מפעיל אנשים לטובה, לא לסנג'ר אותם, כמו שאומרים, ובזמן שמחה יש אווירה טובה, ואתה יכול להוציא מהם דברים שיעזרו, להפעיל אותם, זה משהו אחר, לא על זה דיברנו. כן. אבל בוא נעשה סיבוב, לא נשאר לנו, הרב ליאור בטח צריך להגיע, לא? מסתמה. כן, עם מה אתם יוצאים? מי רוצה לשתף? לא חובה, אני לא לוחץ, זה דרך לימוד אמרנו. כן. אם לא יצאתם שום דבר, מקווה שזה עם הזמן יתבשל אצלכם, כן? ותגידו לעצמכם לפחות את זה. אבל אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו, כן. כן. לעצור אותם. כן. לא יעזור. זה מייאש אותך. אבל אתה יכול לעשות איגוף, כן? אחד הדברים שממיסים אנשים זה שאתה איתם כשהם צריכים אותך. חסד, עשיית חסד. אז זה ממיס, ממיס. לא מדברים. אני מבין אותך, בעלי תשובה. גם אני עברתי את זה. כן. קרובים, אבל אתה לא מחנך שלהם, תעזור. מה אתה רוצה, הם למדו תורה כמוך? שותק, כן, אתה שותק, מנסה, אם אתה יכול להעביר נושא, אבל לא בצורה זועמת. אם אתה יכול לדבר על הקרמבו עכשיו, אם זה בריא או לא בריא, אז הפכת את זה לתורה. כדאי לאכול, לא כדאי לאכול, זה בריא, לא בריא, אם זה בסדר שמייצרים דברים לא בריאים, זה תורה. ברגע שאתה דן על כל נושא בעולם, זה נכון, לא נכון, הוגן, לא הוגן, זה תורה. אם אתה יכול, אם לא, תשתוק. כשהם צריכים אותך, תהיה לצידם. כן, ידעו, הנה, היהודי הזה שחזר בתשובה, כשצריך אותו, הוא חבר טוב, הוא נמצא לצידנו, זה ממיס את כל הלבבות. וזה צריך זמן, סבלנות, הרבה זמן. בואו נעצור פה, חברים יקרים. תודה רבה לכם. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.